עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103
שלום, צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, נהיה אתכם פה בשעה הקרובה. הכנתי לנו תוכנית מהממת, ואני חייבת להגיד שבפינת חקלאי השבוע הכנתי לנו פינה על בננות, ומסתבר שאתמול פגיעה ישירה של כתבם בקברי על גבול לבנון, פגעה בבית של חקלאי השבוע שלנו, אנחנו נשמע הכל על זה, גם על הערך התזונתי של הבננות כמובן, גם על הסקר החדש שמצא שהישראלים סובלים מחוסר שינה ונדודי שינה, למה זה עלול לגרום לנו, גם נדבר על המיתוס, האם פרי אחרי אוכל מזיק לבריאות, על האם תוספי קולגן או תוספי חלבון אחר יעילים לבניית שרירים בקרב אנשים מבוגרים, גם על מה עדיף לשתות אחרי אוכל, תה ירוק או קפה, ומתכון שאני מבטיחה לכם שאתם לא רוצים לפספס, קרקר צ'יה וגרעינים, בדקה אחת הכנה, לא כולל הזמן בתנור, כי אנחנו לא עומדים ומסתכלים על זה בתנור, אבל דקה הכנה, כמעט ללא מרכיבים, מהמם. כל מי שרוצה להתקשר לשידור, מוזמן ל-0552-103-103, או אפשר לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70, 054-70-103-70. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק, שנראה לי תקוע קצת, תבדקי, נראה לי שהוא לא עובד, אם רוצים לראות את השידור, אוקיי, פה לא רואים. אפשר שמה לצפות בשידור, לסמן לייק, לשתף ולשאול שאלות בשידור עצמו. הפקה, מאיר הפרץ, אחראי על השידור, סתיו קורנס, עורך הדיגיטל, אסף חרמוני, ועל הפייסבוק, אליעזר בן יהודה. אוקיי, אז כאמור, לפני שנדבר עם החקלאי שלנו שנפל לו כתבם על הבית אתמול, אני רוצה להתחיל מהנושא, שהוא הסקר שפורסם השבוע בקרב ישראלים, שמצא שכמעט מחצית מאיתנו סובלים מנדודי שינה. נכון שיש סטרס מטורף כבר הרבה מאוד זמן, וזה כנראה גורם לנדודי שינה אצל רובנו, וגם לפי הסקר הזה 29% מהאנשים ישנים פחות משש שעות בלילה. עכשיו, לא רק מספר השעות משנה, אלא גם איכות השינה. אם אנחנו לא ישנים ממש טוב, מתעוררים לפעמים כזה באמצע הלילה, לא בכך לשירותים, סתם שינה מקוטעת כזאת. שינה מקוטעת או ישנה של פחות משש שעות בלילה, מפחיתה את תפקוד המערכת החיסונית שלנו בצורה משמעותית, או גורמת לנו לעלייה בסיכון, לחלות במחלות, עלייה בדלקתיות בגוף, וגם סיכון מוגבר להשמנה. מה הסיבה לזה? כשישנים שש שעות בלילה, או פחות, או שינה מקוטעת, שימו לב, יש הפחתה בהפרשת הורמון השובע, הוא מופרש כשישנים. ישנים פחות או פחות טוב, מופרש פחות הורמון השובע, הוא נקרא לפטין. עכשיו, יש עלייה בהפרשת הורמון הרעב, גרלין. מה זה עושה? זה עושה שאנחנו נהיה הרבה יותר רעבים ביום שלמחרת, אחרי לילה שלא ישנו טוב. לא רק זה, העייפות גורמת לצורך מוגבר באנרגיה זמינה, אנחנו לא שמים לב, אבל מחפשים משהו שיעיר לנו את המוח, כאילו שייתן לנו בוסט כזה של אנרגיה, יעורר אותנו, בלי לשים לב, אנחנו מחפשים הרבה יותר שוקולדים ומתוקים. בנוסף לזה, אם אנחנו לא ישנו טוב, אנחנו נשרוף פחות קלוריות. עכשיו, אנחנו לא תמיד שמים לב לזה, אבל מי שעושה ספורט בלילה אחרי שהוא לא ישן, הוא יכול לשים לב שהוא מצליח פחות. פחות בריצה, פחות מספיקים בהליכה, מפסיקים באמצע אולי את האליפטיקה, לא מכשיר אחר שעושים, מצליחים פחות, שורפים פחות. כל אלה גורמים לנו לעלייה במשקל. אז מה עושים? קודם כל, המלצות הן כאלה, הן. ארוחה גדולה וכבדה לא מומלצת מאוחר בערב. ארוחה גדולה וכבדה זה הרבה שומנים, הרבה חלבונים. ארוחה גדולה. זה מפחית את היכולת שלנו להירדם. אממה, גם ירקות נמצאים פה בארוחה הזאת. ירקות זה אני הכי כאילו ממליצה בעולם, ותאכלו כמה שיותר ירקות כל היום, אבל לא בלילה. לא בלילה, לא אחרי 7:30-8 בערב. זה מפריע ליכולת להירדם, כי הקיבה עסוקה בעיכול, ואנחנו רוצים לעשות משהו הפוך, להירדם, לנוח. סוכר, כמו שאמרתי קודם, הוא מקפיץ את האנרגיה, אז לא מומלץ, מי שעות אחרי הצהריים, לא מומלץ באופן כללי כמובן, אבל גם אחרי הצהריים. ועוד משהו לשים לב, זה הקפה והקפאין. קפה נטול אמור להיות בסדר, אבל כל מה שמכיל קפאין פחות, כולל קולה, שיש בה כ-8% קפאין, מאשר בקפה. אז גם זה לא אחרי הצהריים. מה כן? נשנוש שמכיל חלבונים ושומנים, ומגנזיום וסידן, שהם מרפים את השרירים ועוזרים לנו להירדם יותר טוב. מה למשל? יוגורט, גרנולה שמכילה אגוזים ושקדים, בננה, שתכף נדבר עליה, מכילה מגנזיום שעוזר לנו להרפיית השרירים. אפשר לעשות לנו נגיד מוזלי כזה, יוגורט עם כף גרנולה וכמה פרוסות בננה, זה קל עיכול. אפשר גם רבע שעה לפני שהולכים לישון, ויכול רק לעזור לנו. לא כדאי ללכת לישון עם קיבה מקרקרת מרעב. אוקיי, אנחנו נעבור לפינת חקלאי השבוע שלנו, שאייל עובדיה תכף ידבר איתנו ויספר לנו על הכתבם שפגע פגיעה ישירה בבית שלו, אבל קודם אני חייבת בממש חצי דקה להזכיר את היתרונות התזונתיים של הבננה, שהיא קלה מאוד לעיכול, רכה מאוד, מצוינת לילדים קטנים ולתינוקות, וגם לא גורמת לעצירות, כמו שהרבה חושבים, היא מסדירה את פעילות מערכת העיכול. היא גם סטרילית, דרך אגב, אז היא מתאימה לאנשים אחרי ניתוחים. היא מכילה המון אשלגן שחשוב לביסות לחץ הדם, היא מכילה הרבה מגנזיום שחשוב להרפיית השרירים שלנו, כמו שאמרנו קודם. היא מתאימה בכל שילוב, חמה, מתוגנת, קרה, קפואה, בתוך עוגיות, מאפינס, לחם בננה, פנקייקס, שייקים, גלידות, גם מיובשת, מה לא? אז מומלץ לשלב בננה בתפריט ממש כל יום, ועוקבת שאלה אותי אם אפשר לשלב 3 בננות ליום, התשובה היא כן. היה פעם מיתוס כזה שזה עושה צירות לא נכון, אפשר לשלב 3 בננות ליום. עכשיו אני רוצה לשמוע מיור מגדלי הבננות בארץ, אייל עובדיה, קודם כל, אתה על הקו?
כן, אני על הקו.
אני מודה לך מאוד שאתה הסכמת להצטרף לשידור ביום כזה קשה. אני רוצה שתספר לי קצת מה קרה.
אז חטפנו, האמת שזה לא כתבן, זה היה כיפת ברזל. כיפת ברזל שהתפוצץ סמוך לבית. נזק לרכוש.
ולא היית בבית.
אנחנו בסדר. אני לא הייתי בבית, אבל היו השכנים ליד בבית, יש שכנים שהיו ברכב כשהיו אזעקות, והם יצאו מהרכב בעקבות האזעקות, נכנסו הביתה והכיפת ברזל התפוצצה ממש מעל הרכב שלהם.
אוי, מזל.
כל התושבים בקברי היו בממדים, אנחנו נשמעים לפיקוד העורף, גם אני הייתי בקברי בממד. היה בום, רצנו לראות איפה הנפילה, וזה היה ליד הבית, אבל
איך אתה עכשיו? איך אתה? אתה יודע שתמיד שומעים דברים בחדשות, אז זה קצת שונה מלחוות דברים באופן אישי.
כן, אז החוויה אצלנו בצפון היא לא חוויה טובה, אנחנו במלחמה כבר מעל 9 חודשים.
נכון.
מפחיד, יש כל היום בומים, יש חרדות, אבל זה מתגמד מול החטופים ומול, אנחנו יישוב לא מפונה.
כן.
וכן, גם ביישוב לא מפונה זה בעייתי, אנחנו היום הגבול.
נכון,
אבל בסדר, אנחנו מגדלי בננות, גם מגדלי בננות בגליל המערבי, שכשאומרים נפילות בשטחים פתוחים, אז זה בדיוק איפה שכל
כל הבננות.
כל הבננות וכל העובדים נמצאים.
בעיקרון הבננות גדלות בצפון בארץ? רק בצפון?
הבננות גדלות בצפון,
כן.
במרכז, בעיקר בחוף קרמל.
תגיד, אבל אני תמיד חשבתי שזה... אני חשבתי שזה פרי חורפי, אני לא חשבתי שזה כאילו גודל.
נכון, בננות יש בעיקר בחורף, יש כל השנה בננות,
כן.
אבל בעיקר בחורף, זה נכון.
אבל מה שאני משיגה בקיץ זה מעכשיו, זה לא שמישהו שמר את זה.
זה מעכשיו, בננות אין בננות שנשמרות בקירור או דברים כאלה.
לא נשמרות, כן.
לא, לא, זה בננות שנקטפות עכשיו ותוך כמה ימים הם...
אפילו אני מבינה שאסור לשמור במקרר כי זה מעכב את ההפשלה.
זה נכון, בננה, אם נשים אותה במקרר היא תשחיר. היא תשחיר.
בבפנים?
בעיקר מבחוץ וגם מבפנים היא תשחיר קצת,
כן.
כי במקרר יש טמפרטורה של 4-5 מעלות וזה כן. קר מדי לבננה.
קר מדי.
אבל בננה, כמו שאמרת, יש לה הרבה יתרונות.
תגיד, אבל אני רוצה לשאול אותך עוד כמה דברים. נגיד עכשיו, מהרגע שאתה כותב את הבננות, מה, ירוקות?
אני כותב את הבננות ירוקות, הן נכנסות לחדרי הבחלה בכל הארץ, בכל העולם בעצם.
מה זה הבחלה?
הבחלה, הן מקבלות סטארט עם גז אתילן, שנגרר גז אתילן, גז אתילן הוא גז בריא, הוא לא גז רעיל.
אבל רגע, שנייה, אני יודעת, אבל למה לא שזה יבשיל על העץ?
אם אנחנו נשים את הבננה שתבשיל על העץ, אז היא לא תבשיל אחיד, כל האשכול לא יבשיל אחיד.
זה טוב שזה לא יבשיל אחיד, אותי באופן אישי אני אומרת, יופי, קניתי 10 בננות, כולם אני צריכה לאכול באותו יום אחר כך.
כן, אבל לא כולם יגיעו להבשלה... אם את לא תשאירי אותם, או שתשאירי אותם על העץ, או שתכניסי אותם לגז אתילן, או שתשימי אותם ליד כל פרי שמוציא אתילן, תפוח או תפוח אדמה.
כן.
גם הבננה עצמה מפרישה אתילן.
כן.
למשל, אפשר לשים בננה ליד אבוקדו, בשביל שהאבוקדו יהיה רך. כי היא מפרישה אתילן.
גם תפוזים, אני חושבת.
נכון, אז נותנים סטארט כזה עם... עם אתילן, ואז כל הבננה, אין בננה שיוצאת לשוק בעולם שלא עברה גז אתילן, אין דבר כזה.
תגיד עכשיו, בתור גידול של הבננות, יש על זה יחסית ריסוסים, דברים כאלה? פחות, אני חושב.
בבננות אין בכלל ריסוסים.
מה אתה אומר? בגלל הקליפה אהבה?
בארץ אין בכלל ריסוסים.
אוקיי.
בננות בחול מרססים הרבה, בארץ אין בכלל ריסוסים.
למה בחול מרססים?
כי בחול יש מחלות, בארץ כרגע אין מחלות, כל עוד אנחנו נשמור והגנת הצומח תעזור לנו ותשמור שלא ייכנסו בננות מחול וייכנסו מזיקים, אז אין מזיקים ולא מרססים. הבננה, חוץ מדישון שהוא דישון בחלק מהמקרים, כימי...
מה זה משנה? השורש לוקח מה שהוא רוצה, זה לא משנה.
העץ מסנן את זה.
בדיוק.
הבננה היא ממש אורגנית.
תגיד, רציתי לשאול... אורגנית אפילו אפשר להגיד, זה מהמם. רציתי לשאול אותך עוד משהו. אמא שלי נולדה בבוליביה, בדרום אמריקה. היא סיפרה שהיה להם שם, לא בננה אחת, היה איזה מיליון סוגים, קטנות וענקיות, ועם צורה מקופפת וצורה כזאת. בארץ יש רק זן אחד, אני חושב.
יש הרבה מאוד סוגים, גם בארץ יש סוגים. יש גם בננה שנקרא פלנטן או פלטנוס, זה בננה לטיגון או לאפייה.
מה אתה אומר?
יש דבר
אז מי קונה
בארץ,
את זה? המסעדות?
אנחנו גם מגדלים את זה, כן.
מה אתה אומר?
וכן, יש הרבה מאוד סוגים של בננה, אבל...
שנייה רגע, אם אני רוצה עוגת בננה, אני צריכה לקנות את הסוג הזה?
לא, עוגת בננה, תעשי מבננה רגילה.
רגילה.
זה יוצא טעים מאוד.
ברור, עכשיו אני אגיד לך מה עוד אני עושה. נגיד, אני באמת קניתי הרבה בננות, כולם מבשילות ביום אחד, ואני לא רוצה לאכול את כולם ביום אחד, אז אני פשוט...
אז תחתכי אותם, תקפיא אותם.
מקפיאה, עכשיו, לאכול ישר מהפריזר, זה מה זה כיף, כמו לאכול איזה ארטיק
בריא. נכון, אפשר לעשות מזה שייקים וכו' וכו'.
שייקים וכו' וכו', בדיוק. יש לך איזה בעיה עכשיו עם הגידול, עם האנשים שאתה יודע, בורחים מהצפון, אתם כותפים בסדר, מגדלים בסדר?
בצפון יש בעיה של עובדים זרים, כי אי אפשר להביא עובדים זרים לצפון, אפשר להביא לכל הארץ, יש לנו בעיה...
חסרים לך פועלים? אתה מחפש מתנדבים או משהו כזה?
לא, בבננות כרגע לא מחפשים פועלים, כי זה בעבודה קשה למתנדבים. אבל בסך הכל בכל הארץ יש עובדים.
למה עבודה קשה זה?
מה שחשוב זה שהמדינה לא עוזרת לנו במופ, לא עוזרת לנו בשום דבר. בעצם המדינה לא עוזרת לנו בכלום. אנחנו באמת, אנחנו לא רוצים טובות, אנחנו רוצים רק קצת עזרה במופ, מחקר ופיתוח, בשביל להביא זנים יותר טובים, בשביל להביא לעקר הבית ולעקר את הבית, בננה יותר טובה, אבל כרגע אנחנו מממנים את זה.
אתם כרגע עדיין עושים מחקר ופיתוח גם בתקופת המלחמה?
אנחנו עושים מחקר ופיתוח בתקופת המלחמה, גם בצפון וגם בשאר אזורי גידול הבננות בארץ, שהם גדולים.
נקווה שהממשלה תעזור, מה אני אגיד לך?
כן, אנחנו נקווה.
ואתה בינתיים יכול להיות אצלך בבית?
אני יכול להיות בבית, הכל okay. בסדר.
אני שמחה לשמוע.
כולם בקברי יכולים להיות בבתים, קצת נזק לרכוש, לא נורא. נתגבר על זה.
כל הכבוד לך על הגישה. ושכולם יאכלו בננות. מומלץ, אני ממליצה כל יום.
מומלץ מאוד שכל אחד תקנו תוצרת ישראל, לא משנה בננות, דברים אחרים.
איך אפשר לדעת?
תקנו תוצרת ישראל. בננות זה רק תוצרת ישראל.
נו, אז יופי, אז שיקנו בננות, נקודה.
שיקנו בננות, שכל אחד יקנה עוד בננה, יאכל עוד בננה ביום, זה יעזור לחקלאים.
בננה ביום, זה יעזור לחקלאים ויעזור לבריאות האישית של כל אחד.
שהחטופים יחזרו בשלום, והחיילים יחזרו בשלום.
או, אמן, אמן.
זה חשוב.
תודה רבה, רבה, רבה. תודה,
תודה
אי, אייל עובדיה, יור מגדלי הבננות בארץ, אני מאחלת בריאות, ונשתמע. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
והיום בפינת המיתוסים, האם אפשר לאכול פרי אחרי אוכל? האם זה מזיק לבריאות, או אולי ההפך? אז אחת ולתמיד מותר לאכול פרי מיד אחרי האוכל, אין עם זה שום בעיה בריאותית. למה זה יכול להועיל לבריאות? אני תכף אגיד לכם, אבל קודם כל צריך לשים לב שמבחינה בוטנית, מי שלומד בוטניקה לומד על הצומח, אין הבדל בין פרי וירקות מסוימים. למשל, עגבניה זה גם כן פרי של צמח. פלפל זה פרי של צמח. אבוקדו זה פרי. אז לפי מה אנחנו מחליטים הירק מפרי? לפי אחוז הסוכר. מבחינה בוטנית אין הבדל. אז כמו שמותר לאכול סלט עם הבשר, אפשר לאכול בשר בשזיפים בתנור, יש מתכון כזה. ואפשר לאכול פרי מיד אחרי האוכל, אפשר לאכול סלט חסה עם קצת פפאיה ואולי פירות אחרים שרוצים לשלב בסלט. או חמוציות למשל, אין שום בעיה עם זה. אני שמעתי כאלה שטוענים שהפרי יכול להשפיע על החומציות של הקיבה, שזה גם לא נכון, אין הבדל בחומציות של פירות או של עגבניות או של כל מיני דברים כאלה, וממלא החומציות של הקיבה הרבה הרבה יותר גבוהה. אני שמעתי כאלה שאומרים, הפרי מתעכל יותר מהר, אז כדאי לאכול אותו לחוד. עכשיו, זה נכון שהפרי מתעכל יותר מהר. השאלה היא, אם זאת סיבה לאכול אותו לחוד? התשובה היא לא. המהירות של העיכול של התערובת לא היה בתערובת. למשל, אם אכלתי עוגת תפוחים, אז תפוחים מתקלים ביחד עם הקמח והסוכר, מה שיש שם, חמאה או ביצים או מה ששמתם בעוגה. זה לא שתפוחים מתקלים קודם, מחכים ותוססים, אין כזה דבר, ואז הגוף מעכל את הביצים. לא, זה מתקל כתערובת. אז מה היתרון של אכילת פרי מיד אחרי אוכל? או אני מוסיפה פה או ירק יחד עם האוכל. בפרירות יש ויטמין C, גם בירקות יש ויטמין C, וויטמין C דרוש לספיגת הברזל מהארוחה. אם הארוחה מכילה ברזל, כמו למשל מבשר או אוף או דג או קטניות או טופו, ויש בארוחה גם סלט או לקינוח פרי, יספג לכם יותר ברזל בארוחה, מאשר אם זה רק הבשר עם אורז, למשל, בלי פירות וירקות. רק לשים לב שפרי שווה נשנוש, אם אתם בדיאטה, אנחנו צריכים לספור את זה במקום אחד מנשנושי הביניים במשך היום. ויש לנו מאזינה על הקו. שלום.
שלום, שלום, מאיה.
שלום,
נשמע?
שלום, או שלומך.
בסדר גמור, אני רציתי לשאול שאלה לגבי כמה שאלות, אני אתחיל עם כמה שיתאפשר לי, מג'לטין טהור. אני רואה שיש את המוצר הזה, שכנראה משמש בעיקר לג'לים לעוגות, אבל הוא עשוי מ-100% דגים.
נכון, כי ג'לטין אמיתי מופק או מעצמות של דגים, או בקר או חזיר, וזה קשר מסתבר גם.
לא, הקשרות פחות מעניינת אותי בכל אופן, אני מעניינת אותי הנושא של החלבון. א', זה
חלבון,
אם זה כל הדגים, אז זה חלבון מלא, אתה כבר אמרת.
לא, זה לא חלבון, את לא סופרת, זה חלבון פשוט ומיותר, ולא משמש.
זה הקולגן למעשה?
כן, את יודעת מה בדיוק, יש לי מחקר אחר כך, אז תקשיבי, אבל רק שתדעי. אנחנו לא יכולים לספור בתור חלבון, כל חלבון.
נכון, נכון.
יש מלא 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 סוגים של חלבונים. אנחנו, כאילו, שאנחנו רוצים, שאנחנו אומרים שהתפריט צריך להכיל מספיק חלבון, אז הוא צריך להכיל מספיק חלבון שיכול לשמש אותנו לבנייה של השרירים שלנו, של מערכת החיסון שלנו, של השיער שלנו, של כל הגוף. עכשיו, החלבונים מקבלים ציון לפי כמה הם מתאימים לבנייה של הגוף שלנו. למשל, פעם, מישהי שאני מכירה, חברה, היא החליטה לעשות תפריט שאוכלים רק, רק, רק פירות, אבל המון, 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 המון פירות, והיא ספרה שאם יש 2% חלבון בפרי, ואם היא אוכלת מלא מלא קילוגרמים של פירות, אז היא מגיעה לכמות החלבון שצריך. עכשיו, החלבון בפרי מתאים לבניית פרי, הוא לא מתאים לבניית גוף האדם, אז הוא לא נחשב, הוא לא נספר, לא היה לה מה לספור את זה. אחרי 3 שבועות התחילה להרגיש חולשה ונשרת שיער ולא יכולה לעשות ספורט, וכמובן הפסיקה עם זה. אבל החלבונים שאנחנו יכולים לספור אותם בתור חלבונים איכותיים, הם לא הכל. ג'לטין וקולגן נחשב לחלבון נורא נורא פשוט, שהגוף יכול לבנות אותו בעצמו. זה לא חלבון עם חומצות אמיניות חיוניות שהגוף צריך לקבל מהאוכל כדי לבנות את הגוף שלנו. הקולגן מיותר גם לבנייה של השרירים, גם לבנייה של העצמות, וגם לבנייה של, של קמטים. הקולגן או הג'לטין, שהוא כאילו שלב אחד לפני הפירוק, אז אנחנו לא אמורים לספור אותו, ובנוסף לזה, תשימי לב, שאת שמה אותו בכמות נורא קטנה, את שמה בטח 5 גרם למה, עוגה שלמה, אז אין לזה משמעות גם מבחינה כמותית.
זה אפשר לשים את זה בכמויות אחרות, אבל אם את אומרת שזה גם לא חלבון מלא, וזה גם בעצם רק הקולגן או משהו של...
אין לך, הגוף בונה את החלבון הזה בקלות רבה, אפילו מדברים שהם לא, לא מכילים חלבון איכותי, ולכן אנחנו לא סופרים את זה.
לא סופרים, אוקיי. אז מה שכן, נגיד, דווקת חלבון היא כן נפטרת, נגיד ממי גבינה.
מי גבינה, אז החלבון קיבל את הציון הכי גבוה מכל החלבונים במזון, אחריו ביצה, אחרי זה בשר, עוף, דגים ומוצרי חלב, שיש הבדל בין מוצרי החלב השונים, ואחרי זה קטניות מסוימות, כשבמקום הראשון מכל הקטניות זה סויה, ונגיד, בואי נגיד, הקולגן הג'לטין, חלבון ציון נמוך, נכשל.
אוקיי, אוקיי. עכשיו את האבקת החלבון מהמי גבינה, איך אפשר לאכול אותה? זאת אומרת, נניח שאני צריכה נגיד 60 גרם חלבון ביום, ואני מצליחה להגיע ל-50.
את קונה אבקת חלבון שאת מסתכלת קודם על רשימת הרכיבים שלה. ואת קודם כל בטוחה שהיא ממי גבינה ולא ממשהו אחר, כי היום יש כל מיני חברות שעושות לעצמם פרסום ומוכרות כל מיני שייקים או כל מיני שטויות שהן לא באמת.
אוקיי.
בעברית זה, כמו שאמרת קודם, מי גבינה, ואני מסתכלת ברכיבים, כי זה מכיל לפעמים מאוד כל מיני שטויות, אני לא צריכה את הטעמתות עם צבע מאכל או עם כל מיני ממתקים. אוקיי.
אז ניטרלי, רגיל, בלי טעמים.
או טעם וניל, שזה בסדר גמור, אם אני רואה את הרשימת רכיבים מסוימת, יש כאלה עם סקרין וציקלמט, שזה ממתקים גרועים, ואני קונה לעצמי את אלה שמכילים סוכרלוז. עכשיו, אני אישית לא אוהבת שייקים, זה עולה לי, לא כיף לי, אני לא אוהבת אוכל נוזלי, אני אוהבת אוכל אוכל, ואז אני שותה את מה שאני רוצה. אז אני אישית, נגיד, אני לוקחת את הסקופ הזה, סקופ זה 120 קלוריות עם 24 גרם חלבון, זה כף מדידה שמגיע בתוך הכלי הגדול הזה של הפקת חלבון שקניתי, ואני מערבבת את זה עם הדייסת שיבולת שואל שעשיתי בבוקר, הדייסה יוצאת לי יותר שמחה, יותר טעימה, זה במקום להוסיף סוכרלוז לדייסה, ואני אוכלת את זה ככה, את יכולה לעשות מזה עוגיות, את יכולה להוסיף את זה לכל דבר שאת רוצה, את יכולה לעשות, להוסיף לזה רק מים ולעשות לך פנקייק, את יכולה לעשות מזה שייק עם פירות אחרים ועם אגוזים משקדים או טחינה, או מה שאת רוצה, את יכולה לעשות עם זה, החלבון שם לא מתקלקל.
בסדר, אבל יש גבול של אבקה שאני יכולה לקחת ביום,
אני הבנתי את השאלה, את סופרת את כמות החלבון למשך היום, אם את צריכה 60, אז אל תוכלי 300.
לא, 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 ברור, אבל נגיד שאפילו חצי מזה יכול להיות מאבקת חלבון, זה בסדר?
כן.
נגיד 30 גרם, כן.
אבל מה השאר, עדיף לגוון מקורות חלבון, כי זה לא רק חלבון, בבשר יש גם ברזל. אוקיי. וזה אין לך.
אוקיי, זאת אומרת, אבל זה ויוגורט זה בערך אותו דבר, נכון?
כן, כן, זה יותר טוב.
עכשיו, אגב, בחימום זה לא קורה לזה שום דבר, נכון?
לא אמור, לא, רק אם את צורפת.
בסדר, אז יופי, זה ממש עזר לי. ואם אפשר שאלה קטנה...
נראה לי הרחנו קצת, ונכון? בואי נשמע אותה אם היא ממש קצרה, ואם לא, אז זה יהיה שבוע הבא.
אם את תרצי, אני אף פעם לא יודעת איך להתייחס לחרדל.
חופשי.
זה כן בריא, זה לא בריא, באיזה צורה...
תראי, זה בריא, זה סבבה, באיזה צורה שאת רוצה, רק שוב לקרוא את רשימת הרכיבים, יש כאלה עם כל מיני חומרים שאומרים שלא הייתי כולה.
אבל אם זה בריא, מה יש בזה מיוחד?
אז זה אני באמת ארחיב איתך בשבוע הבא.
בסדר.
תודה רבה, תודה רבה. יש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום רב, דבר מיכאל.
היי מיכאל.
אני רציתי, לא יודע לשאול, לפחות להתחיל, אני אוכל שלוש, ארבע פעמים בשבוע סלט גדול, מאיזה 10 רכיבים, מרכיבים, ושם טחינה גולמית, ואני בדרך כלל שם גם שני כפות סמן. עכשיו, פה בבית דיברנו על זה, ואמרו, בטחינה יש סמן, למה אתה מוסיף גם סמן?
אם אתה צריך לרדת במשקל, אז הם צודקים לחלוטין, אבל אם אתה רזה וזה לא משנה, אז מה הבעיה?
לא יודע.
לא, אז בוא נתחיל כזה דבר. הסיבה למדידת שמן בסלט, או מנות שומן אחרות בסלט, היא רק קלוריות, אין שום סיבה אחרת. תוסיף כמה שאתה רוצה, טחינה, שמן זית, אגוזים שזה מנת שומן, גרעינים חמניה או גרעיני אבטיח שזה מנת שומן, אתה יכול להוסיף לזה... מה עוד אפשר להוסיף לסלט? שקדים אם אתה רוצה כמנת שומן. מה שאתה רוצה, אבל זה מיליון קלוריות, זה הכי הרבה קלוריות מכל הדברים, ולכן מי שנמצא בדיאטה, הוא אמור להוסיף רק מנת שומן אחת לסלט, זה אומר או כפית, לא כף, כפית שמן, או כף, תחינה מדוללת, או כפית, תחינה גולמית, וזה מספיק לספיגת הוויטמינים שיש בסלט, ויטמינים A ו-K שהם מסיסי שומן, ולא צריך יותר מזה מבחינת הקלוריות. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו, אם הארוחה שלך מכילה שומן במקום אחר, כלומר, אם הסלט הוא יחד עם ביצה קשה, או עם איזה עוף עם שומן, או עם דג עם שומן, אז גם מיותר, כי אתה בעצם סופג את הוויטמינים באמצעות השומן שהיה בביצה או בעוף או בדג. ואז הסיבה שאתה מוסיף את זה, זה לטעם וזה מצוין. עכשיו, אם מישהו צריך לרדת במשקל, אז אני אומרת, אוקיי, תבחרו או-או. אבל אם אתה, אין לך בעיה של משקל, אז תשים גם וגם, מה הבעיה? זה לא סותר.
אז זהו, אז זה מה שאני עושה, שם גם וגם ומבסוט.
אז אני בהחלט משתתפת עם המבסוטיות שלך, אתה יכול להמשיך.
עוד שאלה, צריך לכאורה לאכול, ללעוס הרבה את המזון לפני שיורד לקיבה.
תיאורטית כן, זה משהו שכולנו לצערי עושים אותו לא טוב.
אוקיי, אז זהו, השאלה, אם אני לועס מעט ומעביר את הכל לעבודה
של הקיבה. זה לא מתעכל הכל, אתה יודע איך נראית קיבה מבפנים?
לא הייתי שמה.
זהו, אבל אני ראיתי, הייתי בנגיד מוזיאון הגופות, זה נקרא באמסטרדם. יש שם חלקים של הגוף שלנו שהם חתכו כאילו חלקים אמיתיים שחלק מהם שלמים, חלק הם חתכו כדי שאפשר לראות איך זה נראה מבפנים, וזה בעיניי היה מרתק, כי העקיבה הרי אין לה שיניים מבפנים, אין לה איזה זה שריר,
זה עם חומצה,
החומצה מעכלת את החלבון. העבודה של הקיבה זה ללוש את האוכל שאכלת כדי להביא את זה כמה שיותר למצב של מחית. עכשיו שאתה, נגיד אתה יכול לקחת משהו, תרטיב אותו במים כמו שאתה מרטיב עם הרוק, ותשים אותו בין שתי כפות הידיים שלך, ונראה אותך לש חתיכה של גזר. אתה לא תצליח, או נראה אותך עם הידיים לש פלפלים למצב של מחית. אתה לא מצליח. עכשיו, אני ראיתי את המבנה של הקיבה, יש שם כל מיני מין בליטות שהם כאילו יחסית סוג של כמו שריר יותר קשיח כזה, אבל זה לא שיניים. היא יכולה לנסות ללוש וללוש וללוש וללוש, ובסוף זה יצא לך שלם מהגוף כמו שזה נכנס אם אתה לא לעשת. אז זה יצא, סליחה על התיאורים, יצא לך בצואה חתיכות שרירות, של גזר, חתיכות של פלפל, אתה לא בכך תראה אותם, כי
זה... כן, ברור.
כן, אבל נגיד, אם תינוק, לא תינוק, ילד בן שנתיים, שעדיין יש לו חיתול, נגיד, אתה נותן לו טירס, או זה ירק טרי שהוא לא לעשות אותו כמו שצריך ובלע, אתה תראה את זה אחר כך בחיתול. רואים את זה? רואים עם הצבע? עם הצבע, חתיכות של גרגירי טירס שלמים, זה לא מתעכל. אז אם המטרה שלך היא להקל על הקיבה, צריך ללעוס טוב עם השיניים. אם המטרה שלך זה לספוג יותר ויטמינים, גם בשביל זה אתה צריך ללעוס יותר טוב, כי אחרת זה יוצא הירקות. יוצאים שלמים, לחם לא יוצא שלהם, הכל נספג. שוקולד ברור.
יפה, תודה רבה, למדתי משהו, זה באמת לא חשבתי בכיוון הזה.
אז איזה כיוון חשבת? סתם מעניין אותי.
תודה רבה. מה? לא, אני חשבתי, אז הקיבה מרסקת את זה, מה אכפת לי איך?
לא, לא, היא לא. לא, זה לא נינג'ה.
נגיד לי, סליחה, עכשיו, עוד שאלה אחת שלא אמרתי לה. לגבי גבינה, אני מכין לפעמים גבינה מסמנת ויוגורט, ומחכה שהנוזלים יצאו, ויש לי גבינה.
כן.
השאלה, עכשיו, מה שיוצא, זה מי גבינה, נכון?
נכון.
אבל זה נורא לא טעים.
נכון.
לא טעים.
נכון, זרוקים.
אבל כאילו אני מאבד חלבונים או כל מיני.
נכון. אבל גם כשאתה קונה גבינה, אתה, כאילו זה אותו דבר.
אני יכול לנצל את המים האלה?
אם אתה רוצה לעשות מזה שייק שיהיה לך יותר טעים, ותוסיף פירות, ותוסיף אני לא יודעת מה, ובמקום מים.
הבנתי.
אבל ככה זה לשתות איזה זה גול נפש, זה איך ספח זה גם, יש לזה ריח, אני לא אוהבת.
הבנתי, תודה רבה.
תודה לך, תודה רבה, שאלות מעולות, ויש לנו עוד מאזין על הקו. שלום.
נכון, שלום היה.
שלום, שלום.
שלום, שלום, יש לי ארבע שאלות לשאול. אם זה אפשרי במשהו לא...
בוא נתחיל ונראה.
נתחיל, רציתי לשאול קודם כל, האם נוגדי חימצון נשמרים בהקפאה, אם אני למשל מקפיא רימון?
הרוב כן.
הרוב כן, אז זה טוב לדעת.
כן. אבל אתה שם את זה בהקפאה במצב של יש בזה נוגדי חמצון, למשל מישהי פעם שאלה על, על, על מיץ, גם הבן שלי קנה מיץ סלק והוא רוצה לשתות את זה אחרי ארוחת צהריים אם יש שם נוגדי חמצון, אז אני כאילו נוגדי חמצון זה חומר שהוא מונע חמצון, איך הוא מונע חמצון? על ידי זה שהוא מתחמצן בעצמו והוא מונע חמצון של משהו אחר. ככל שאתה מחכה יותר ומשהו יותר בא במגע, זה הסבר פשטני, אבל זה סוג של להבין את זה. במגע עם האוויר, אז יש שם פחות נוגדי חמצון. אם אתה לוקח את הרימונים, עושה מהם משהו, ואז אתה מקפיא, אז יכול להיות שכאילו אתה מאבד על הדרך אחרי שעשית משהו.
נכון.
כן.
זאת אומרת שעדיף לשמור אותם שלמים, אבל שמעתי שרימונים שלמים עדיף במקרר ולא בהקפאה, רק עם מגרעינים אפשר להקפיא.
אני אצטרך בשביל זה להעלות פעם את חקלאי השבוע בנושא רימונים, ואז אני אדע, כי האמת שאין לי מושג.
זה מעניין.
כן.
טוב, שאלה שנייה רציתי לשאול לגבי קדמיום ועופרת בשוקולד מריר.
אוי, 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 אל תלך לשם, עזוב, מה פתאום, עזוב, מה קרה לך, מה פתאום? מה אנחנו בתקופה של...
אם אני אוכל כל יום שורה, אז זה לא מצבר לכמויות.
באך, מוצרפי קרה לו משהו. בטובן, בטובן. מי, מי? אחד מהם.
זה בטובן, אבל שם היו עופרת בכלי כיבוי.
בדיוק, בסירים.
כן, כן, זה משהו.
לא, עזוב, עזוב, אין לך שום דרך.
זה לא בכמויות כאלה שזה יכול להצטבר.
זה לא רק זה, זה גם אתה לא יכול לבדוק אם זה נכון או לא, וכל פעם יש מיתוסים על משהו אחר. ארסן באורז המלא, לא יודעת מה יש בקליפה של השקדים, אמרו, שכחתי איזה...
אז אפשר להמשיך לאכול שורה ביום.
כן.
זה 100% קקאו.
בטח, בטח, לקקאו יש מלא יתרונות בריאותיים, שחבל לפספס.
אוקיי.
כן.
שאלה שלישית, חלבון לא איכותי.
כן.
האם הגוף משתמש בו למשהו חוץ מאנרגיה, או שזה רק הופך לאנרגיה?
השאלה מצוינת. השאלה היא טובה, כי בעיקרון זה לאנרגיה, אבל עולה השאלה, מה הגוף עושה עם זה, בהנחה שאתה אוכל חלבון משלים במשך היום בשעה אחרת. למשל, נגיד, יש תיאוריה שגורסת שהחיטה מכילה את החומצות המיניות החיוניות ש... קטניות לא מכילות, ואז אם אתה אוכל ביחד גנים וקטניות, אתה מקבל חלבון שהוא טיפה יותר איכותי. פעם אמרו, צריך לאכול את שניהם באותו ביס, כדי שהגוף יעשה את ההשלמה הזאת, ויקח את החומצות מפה, ואת החומצות המיניות החסרות מפה, ויעשה חלבון יותר איכותי. ואחר כך הגיעו למסקנה, שמספיק לפעמים לאכול בשעה אחרת במשך היום, ואז הגוף עוד איכשהו, כי העיכול הוא לא כזה מיידי, ואז הגוף עוד איכשהו יכול להשתמש בזה לבנייה. הרעיון הוא, תמיד, נגיד, מה חסר לגוף? ככל שיותר חסר לו, הוא יודע לנצל יותר טוב. למשל, אני אתן לך דוגמה מתחום אחר, אומגה 3 צמחית שונה מאומגה 3 מהחי.
נכון.
הגוף עושה המרה, יפה, הגוף עושה המרה מהמבנה של הצמחי, כמו למבנה מהחי, אם חסר לו אומגה 3. אם לא חסר לו, הוא לא עושה את ההמרה הזאת, אבל לפי...
כמו בקרוטן ורטינול.
נכון,
אם חסר
אם...
לא רטינול.
נכון, אז אם חסר הוא עושה המרה ב-100% של כל מה שהוא קיבל. כן,
למה ואם... ילעית? כי תמיד טוענים שאחוז נמוך עובר.
לא, 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 אחוז נמוך עובר במי שכן אוכל ממקור של חי.
של דגים.
אז הגוף יודע לעשות את הדברים האלה, אם חסר. אם לא חסר, הגוף מפרק את החלבון הלא איכותי הזה לאנרגיה בלי בעיה. יופי.
זה לא ייתן בנייה לגוף, אם זה לא חלבון איכות.
נכון.
אם הוא לא יקבל.
נכון.
אז לא לספור אותו.
לא, אני לא הייתי ספור אותו.
אגוזים וכל זה טוב.
אגוזים זה חלבון מצוין.
זה כן עכשיו...
כן, אגוזים, בוטנים, שקדים, חלבון טוב. יחסית חלבון טוב. זה דומה מאוד למה שיש בקטניות, בוא נגיד ככה, פחות ממי גבינה.
וזה דומה גם לבשר ודגים?
טיפה פחות, אבל כן.
טיפה פחות, אבל זה עדיין...
טיפה פחות, אבל מצוין. בדיוק. יופי. יש לך עוד אחת.
אחרונה ליקופן, זה אפשרי?
בוא נראה מה השאלה.
השאלה היא שאני שמעתי מאיזה מומחה לתזונה וסרטן שרק 20% מהליקופן נספג מהגווניה טריה ו-80% מהמבושלת.
מהרבה דברים מבושלים נספג יותר טוב. זה מחזיר אותי לשאלה קודם על העיכול של ירקות. גזר מבושל, הגוף יכול ללוש אותו הרבה יותר בקלות ולספוג ממנו את הכל. אז הרבה פעמים אחרי בישול יורד את הרמה, אבל עולה הכמות הנספגת.
אבל בכזה הפרש מ-20%?
לא, אני לא יודעת את המספרים, אני לא יודעת אם זה נכון. אבל זה נכון, זה נכון, אבל לא יודעת אם המספרים האלה.
טוב.
תודה רבה רבה לשאלות המעולות. ואנחנו נעבור לפינת המחקר, שאיכשהו קשורה לכל מה שדיברנו היום. האם תוספת חלבון עוזרת לבניית שרירים בגיל מבוגר? ומה זה גיל מבוגר? במחקר המדהים בעיניי, בגיליון יולי, עכשיו, של הירחון האמריקאי לתזונה מדעית, בדקו מה קורה אם נותנים לאנשים בגיל 72 יותר חלבון ממה שמומלץ להם בטבלאות. בדקו אנשים עם חלבון רגיל, לפי המומלץ, אחר כך בדקו אנשים שנתנו להם תפריט עם מי גבינה, שדיברנו עליהם קודם, נתנו או תפריט שמואשר בחלבון אפונה, או תפריט שמואשר בקולגן. שימו לב לתוצאות. מסת השריר השתפרה בצורה משמעותית בתפריט שמואשר בחלבון מי גבינה, השתפרה בצורה טובה אך פחות גדולה בחלבון אפונה, לא היה שינוי באחוז השרירים בגוף בתפריט שמואשר בצריכת חלבון קולגן. המלצות החוקרים הייתה שהמומלץ כרגע הוא לא מספיק, אפשר להגדיל קצת את ההמלצות לצריכת חלבון כדי לשמור על מסת שריר בגיל המבוגר, רק לשים לב שלא כל חלבון מומלץ. אני שמתי לינק למחקר למי שרוצה לראות את כל הטבלאות, הוא יהיה באתר של הרדיו אחר כך. אחרי הפרסומות נדבר על תה ירוק או קפה אחרי האוכל אם יש הבדל, והמתכון שאתם בטוח לא תרצו לפספס, קרקר, צ'יה וגרעינים של שולי, מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, אז תישארו איתי. שחזרתם, והיום בפינת טוב לדעת, מה עדיף אחרי האוכל, תה ירוק או קפה? אז התשובה היא, אף אחד מהם. שניהם מכילים חומרים כמו חומצה פיטית למשל, שמפחיתים את ספיגת הברזל בארוחה. ולכן כדאי לחכות איתם לשעות אחר הצהריים, או בערך שעתיים אחרי הארוחה. גם עם הקפה, גם עם התה הירוק. בעיקר, אם סובלים מאנמיה או רמות נמוכות של ברזל, המוגלובין, טרנספרין, פריטין בדם, רצו לדחות קצת את שתיית הקפה או התה הירוק. אז יש מחקרים שבוצעו בעבר שטוענים שתה ירוק אחרי ארוחה עוזר לנו לפרק שומן ואולי גם לרדת במשקל, אבל כדי לפרק שומן עדיף לעשות דיאטה, אין פתרונות קסם. ירידה במשקל זה אם אוכלים פחות קלוריות ממה ששורפים, ולא אם ממשיכים לאכול אותו דבר ורק מוסיפים תה כלשהו אחרי הארוחה. אז זה לא יעזור. אז אם עוברים לתזונה עם הרבה 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 ירקות, אז גם תה אחרי האוכל לא כזה חשוב, העיקר שהוספתם את הירקות כדי שתהיו סביעים מהדברים האלו. וכל מי שיש לו חוסר בברזל, עדיף לדחות גם את הקפה וגם את התה הירוק. אז מה כן, אם רוצים לשתות משהו מיד אחרי האוכל? נניח חלית עוד צמחים, הייתי ממליצה על תה קינמון למשל, שאפילו יכול לסייע בעיכוב בספיגת הסוכר אל הדם. יש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום דוקטור רוזמן, צהריים טובים, מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך אתה?
בסדר, בסדר גמור. אני שומע אותך גם בתקופה ארוכה, שמח פעם ראשונה, עליתי על הקו.
תודה רבה, תודה, אני שמחה, ברוך הבא.
תודה. רציתי לשאול, קודם כל לגבי אוכמניות כחולות, מה שנקרא סופר פוד.
אוקיי.
אני טיפה ככה...
תראה. שאצלנו בארץ זה סופר פוד, שאתה הולך בהולנד בסופר, זה יותר זול שם מלפפונים ועגבניות.
נכון.
ואף אחד לא חושב שזה סופר פוד, כי זה שם, וזה בכביש, ליד הכביש, שחוצים את הכביש איפה שהנהר, אז זה צומח לך ליד. וזה בכל מקום. כל פירות היער, אוכמניות כחולות וסגולות, וכל הבריז למיניהם, וגם דובדבנים דרך אגב, ופטל, וכל הסוגים האלה. כולם יש להם יתרונות עם נוגדי חמצון יותר מאשר יש ביין נגד מחלות לב. יש להם אינדקס גליקמי נמוך. הם פירות מדהימים, 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 שלצערי בארץ אפשר, לא כל הזמן מוצאים אותם, וגם אם כן זה לפעמים די יקר, ואפשר אולי גם כפול להשיג, וכדאי לשלב אותם בתפריט כל יום, אבל אני נגד ההגדרה הזאת, סופר פוד באופן כללי. כל פעם מוצאים משהו אחר, שמחליטים למתג אותו, מבחינה שיווקית, וקוראים לזה סופר פוד, ואז אחרי שנתיים כולם שוכחים מזה, לפני שנה זה היה מורינגה, לפני שנתיים זה היה קאי, לפני 3 שנים אני לא זוכרת מה זה היה בכלל, אבל כל פעם מנסים למכור לנו משהו אחר.
יש הגבלה על הכמות?
יש הגבלה אם אתה בדיאטה ושומר על המשקל, אבל אם אתה לא שומר...
למה, בגלל הסוכר?
כן, כל דבר שהוא כן.
אוקיי.
כן.
אוקיי, אמרת רק בשיחה של בננה, אין חשש לעצירות? אין חשש לעצירות? כן.
תיאורטית זה לא, אתה יודע שתלוי מאיפה אתה מגיע בעולם, למשל במקומות מסוימים בדרום אמריקה, שאני מכירה אנשים שהגיעו משם, הם שם המיתוס גורס שבננה גורמת לשלשולים ולכן לא כדאי להרבות. אז הרעיון הוא שזה מסדיר את פעילות מערכת העיכול, זה לא אמור לגרום לעצירות ואתה יכול לנסות את זה על עצמך גם. ואין בעיה עם 3 בננות ליום.
אוקיי, אמרת היום לא הולכת לישון עם בטן מקרקרת, אבל
נכון.
אפרופו דיאטה, אני משתדל...
אז נשנוש לילה בשווי 120 קלוריות, שזה יכול להיות יוגורט או אגוזים, או אגוזים, או שקדים, או שילוב של כולם, בכמות הקלוריות הנכונה, זה כדאי ועדיף מאשר ללכת לשון עם בטן מקרקרת.
למה?
הרעב מפחית את היכולת להירדם, הבטן המקרקרת גורמת לנו לאי נוחות ולתחושות כאבי בטן. מאירה אומרת שאני צריכה להספיק עוד מישהו, אז אני אשמח אוקיי. להרחיב איתך בשבוע הבא.
אנחנו
מישהו, סליחה. ויש לנו מאזין אחרון, שלום. הלו, הוא כאן או שאנחנו נחזור לקודם? הלו? הוא לא כאן נראה לי. אז אני אמשיך את התשובה למאזין שהורדנו בטעות. בטן מקרקרת מרעב, מפחיתה את היכולת להירדם וגורמת לשינה מקוטעת לפי מחקרים. לא הולכים לישון עם בטן מקרקרת מרעב. הוא על הקו אבל יש לי דקה. הלו?
היי, מאיה, שלום, רציתי לשאול, קוראים לי אמיר, רציתי לשאול, בן אדם בריא, עכשיו מתפרסם כל מיני תוספי תזונה, ג'וס פלוס, כל מיני דברים
כאלה. אל תאמין לשום פרסום.
בן אדם שאוכל טוב לא צריך את זה?
חד משמעית לא צריך את זה.
הבנתי עכשיו, שאלה שנייה.
כן, יופי, שאלות טובות יש לך קצרות.
לבבות אוף, כבדי אוף, פירות ים, כל הדברים האלה שמעתי שיש בהם הרבה קולסטרול.
אני אגיד לך מה.
איברים פנימיים.
נכון, נכון. פעם זה היה כאילו מוקצה לחלוטין בגלל כמות הקולסטרול והשומן הרבוי שיש שם. היום כבר יודעים שקולסטרול הוא לא בהכרח גורם למחלות לב ולהסתיידות עורקים, אלא יותר הקטע של הפחממות הרעות. העניין הוא שלא הייתי מרבה בכל האיברים הפנימיים מסיבות אחרות, שאני הייתי שמחה להרחיב עליהם, אבל אני מוגבלת מאוד בזמן.
פעם בשבוע וזה...
פעם בשבוע זה נשמע בסדר גמור.
זה בסדר.
רק אני חייבת להגיד לך שכבד זה איבר בגוף שמפרק את כל הרעלים בכל זמן נתון, שאתה תיקח כבד של איזושהי חיה, יש שם הריכוז הכי גבוה של כל התרופות או לא יודעת מה שהיא קיבלה. אז זה לא הייתי מרבה באכילת כבד בלי שום קשר.
הבנתי.
הבנתי.
יופי. אבל אני אשמח אם תתקשר שבוע הבא. תודה רבה רבה רבה, ואני עוברת אתכם למתכון, שזה קרקר צ'יה וגרעינים של שולי, מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק. זה, תקשיבו איך אני אוהבת את הדברים האלה, פשוט מערבבים, שניים שלושה דברים, זהו, שמים בתנור. אני פשוט מתה על המתכונים האלה, שאין עבודה, ואין לשטוף כלים, ואין מאבד מזון, ואין שום דבר. אז תשימו לב עכשיו מה עושים. וניסיתי הבוקר, וואו, פצצה. לוקחים כוס זרעי צ'יה, שופכים על זה כוס מים רותחים וכפית שטוחה מאוד של מלח. עכשיו מערבבים ומחכים טיפונת, אני אגיד לכם, 2-3 דקות. ואז מוסיפים לזה כוס תערובת אגוזים תכונים או שבורים דק מאוד, וכוס גרעיני חמנייה. ומערבבים שוב. זהו. מעבירים לתבנית אפייה, אני כאילו עם ידיים רטובות, עשיתי כזה שטוח, שטוח, שטוח על הנייר אפייה, כדי שלא ידבק לי לידיים עם ידיים רטובות. עופים 20 דקות מ-200 מעלות, ואז עוד 20 דקות בחום יותר נמוך, בערך 170, מוציאים מקררים, שוברים לכ-40 חתיכות, 50 קלוריות לקרקר אחד, שעתיר באומגה 3, ברזל, סידן, מגנזיום ואבץ, וחלבונים איכותיים. תודה רבה למאירה פרץ, לסתיו קורנס, לסף חרמוני ולאליעזר בן יהודה. כל התכנים של התוכנית יהיו באתר של הרדיו היום או מתישהו. אתם מוזמנים להתקסקל גם על המתכון, שתהיה לכולם שבת, שלום ובריאות.